בהמשך ממה שדיברנו כל השנה, אז יש גם העניין הזה של הסתומים במגילה, וחז"ל פרשו אותם בדרך משלהם.
אותם
קשה לשמוע, כי אתה יודע מדוע. לא, כי זה לא מספיק גבוה. אז יש את זה, להביא כיסא. להביא כיסא, כמו החדר, אוסטן ורפור. יותר אולי ממקומות אחרים של המקרא, גם בפרשה וגם בהפטרה וגם במקומות אחרים בתנ"ך, אז המגמה הזאת של פירוש הסתומים, אולי במגילה שלפנינו יש לו משקל מיוחד במינו. חז"ל לא הרוויחו רק את הפירוש של העניין, אלא הם הרוויחו כאן דבר עמוק מאוד. הרי הייתה בעיה יסודית. הבעיה הגדולה, מגילת איכה, כמו שהיא לפנינו, בפשט הפשוט שלה, נתחברה בזמן מאוד קונקרטי. ולמרבית הפלא, מי ששמע אותה טוב הערב, כמעט ולא יכול היה לשמוע בה עדים ברורים של חורבן המקדש. על זה דיברנו כבר בשנים אחרות. על כל פנים, חז"ל, בעקבותיהם גם המפרשים הראשונים, קבעו את ההשתלשלות ההיסטורית של המגילה. זאת אומרת, בהתייחס לירמיהו למדו ובעוד כמה מקומות, למעשה נאמר, 20-25 שנה האחרונות של הבית הראשון, הייתה הידרדרות חמורה במצב, והידרדרות שהייתה לה גם ביטוי גם בפוליטיקה העולמית של מעצמות גדולות, וגם במה שנעשה בירושלים וביהודה עצמה. למעשה, מאז מותו של יאשיהו ואחרי התהליכים שבאו אחרי זה, אז הייתה הידרדרות מודרגת במצב, גם בגלל תנאים פנימיים וגם כמו בגלל תנאים חיצוניים. וחז"ל ובעקבותיהם, בייחוד באבן עזרא ובעוד כמה מפרשים, במגילת איכה דרגו את המצב והצביעו על הרמזים. מי שנמצא שם על הגג שיועיל לרדת, זה מפריע. יכול אולי בבקשה מישהו לעלות על הגג ולהגיד לכל האנשים שלא, שירדו משם? אם אכן המגילה נמצאת במצב מאוד קבוע, משובץ מהבחינה ההיסטורית, אז מה טעם לקינה היום? קודם כל, כבר היינו חורבן שני חמור לנוטפי, ואם כך, אז אנחנו צריכים לחפש ביטוי לקינה שמתייחסת אלינו. תנו עיניכם בבירה, עידכם בירה שהיא לא חזרה לאחרונים וחזרה לראשונים. אז מדוע אנחנו עושים איזו פעולה אנרכוניסטית כזאת ומחפשים איזו מגילה שהיא מדברת על בית ראשון, מה לנו ולעניין? טוב, נו, אבל עד כדי כך, לא רק בית שני, אלא גם כל מה שבא בגרמתו של החורבן, הרי בליל זה יבקע יום בניי, זה הכל מתגלגל מתוך הנקודה הזאת. על כורחנו, שאכן יש באמת במגילה הזאת לפניה ולשאחריה. יש לפניה חורבן שמתחיל מי לפני. וזוהי דרשת חז"ל על איכה, שהמילה הראשונה, איכה, הכתובה בתורה באותיותיה, דהיינו א' י' ח' ה', היא ויאמר לאדם היקה, בלי ניקוד איכה. ואנחנו מכירים את דרשות חז"ל שהם ייחסו נתונים או חלקים או רמזים במגילה לקינה שכונן הקדוש ברוך הוא גם על הצורך לשלח את אדם הראשון מגן עדן. רוצה לומר, כל הצרות, כל הרע שבעולם, כל השלילה, כל מה שהוא לא על פי התוכנית בלכתחילה שנראית לעינינו כטוב, כל זה מתמקד ביסוד של איכה. אז זה הלילה המיועד לקינה ולבחייה ולהתבוננות בכל הגורמים המתגלגלים בדבר הזה. ואז יש לנו מירמיהו ואחורה, ואחורה עד לאדם הראשון. עכשיו בצורה כזאת אנחנו יכולים להבין את דרשת חז"ל, ויחמוס כגן סוכו, כגן, וכאן חז"ל גילו את גן עדן, את השילוחים של אדם מגן עדן. יש במגילה דברים שמופיעים בצורה סתומה, וחז"ל פרשו אותה על זמנה של המגילה. זאת אומרת, המקונן מכל סיבה שהיא קבע בלשון סתומה רמזים למאורעות שיראו בימיו. וממילא זה פירוש שהוא אותנטי לאותה תקופה. אבל מה שחז"ל עשו על ידי פירוש הסתומים, הם כאילו אמרו, כשירמיהו כתב את המגילה, הוא כתב אותה לשעתה וכתב אותה לדורות. הוא כתב אותה לשעתה על שם מאורעות החורבן, והשעה הזאת של החורבן הוא מעגל די גדול שכאמור מתחיל ממות יאשיהו. ואנחנו צריכים לפענח את הרמזים הללו של ירמיהו. והוא כתב אותה לדורות בצורה נוסחאית, והמפעל של חז"ל בפירוש האישים הסתומים במגילה הוא שאמור לפרש את הסתימויות הללו, את הרמזים הללו. נמצא שהמפעל הזה של פירוש סתומי המגילה הוא למעשה נתינת משמעות לקריאת המגילה לדורה ולדורות שיבואו אחרי זה, עד שאנחנו נזכה לקרוא את המגילה ונשמע בה רק את הבשורות הטובות שגם הם רמוזים בה. מכאן המשפט שפתחנו, שבסוגיה הגדולה של סתומים במקרא ומפורשים בחז"ל, מגילת איכה, מפעלם של חז"ל בפירוש הסתימות, הוא לא רק כפי שהם עשו את זה בחלקים אחרים של המקרא, אלא כאן יש לזה משמעות המבקשת להסביר את הצער והאבל והיגון והקינה על מה שאנחנו אבלים בו. אלא מנחם מכל אוהביה. אלו נביאי השקר שהתנבאו לישראל ולא יניחום לחזור. אז האמת היא, וזה גם כן כלל שראינו אותו כמה פעמים, אני חושב שהוא תמיד תקף, אבל לא תמיד אפשר להוכיח אותו, על כל פנים אני לא הצלחתי, שכשחז"ל אמרו מין דרשה כזאת, תמיד אפשר לראות איזה קושי הפסוק במבנה, בהקשר, שגם אם המפרשים הפשטניים פרשו אותו בצורה זו או אחרת, חז"ל בפירושם, בפירוש הסתום הזה, הם גם נטפלו לעניין הזה ופרשו אותו על פי דרכם. אין לה מנחם מכל אוהביה, כל ראיה בגדובה היו לה לאויבים. אז האמת היא שהשאלה יכולה להתעורר מכמה זוויות. איך אמר מדינאי ממולח? בפוליטיקה אין אהבה ושנאה, יש פרקטיות. אז ממילא אם אוהבים היום או מחר הם שונאים, כל המושגים הללו של אוהבים ורעים, כשאתה משליך אותם על המדינאות, זה לא תמיד ריאלי. זה טוב ככה בשביל בריתות, זה טוב בשביל קוקטיילים, זה טוב בשביל איזה פגישות דיפלומטיות, אבל למעשה בשטח כל הדברים האלה לא תופסים. אז נמצא שהמושג הזה אוהב ורע, שהם מושגים שלקוחים מתחום חיי האדם הנורמליים, איך אפשר להשליך אותם ואיך אפשר לשייך אותם למושגים מדיניים? מי הם האוהבים האלה? בוא נפשך, אם זה אנשים פרטיים, מחטאתי, אז מה פתאום מצפים שהם יקומו וינחמו אותם? אלא אם זה גופים מדיניים, מי הייתה לו הווה אמינה שיש אהבה בין מדינות? בכלל זה מושג שאנחנו מכירים אותו בצורה הרבה יותר מעודנת, ולא נכניס אותו לעולם המדיני. כיוצא בזה גם ראיה. אז אתה יכול לומר, כמובן ישנה בגידה בין מדינות, אבל לא מושגים הרעים והאוהבים. אולי לכן חז"ל דרשו וחיפשו מי הם אלה שיכולים להיות אוהבי המדינה, ואז אמרו, לא מדברים על המדינה כמדינה, אלא מדברים על יושבי ירושלים. אלא לירושלים מנחם מכל אוהביה, ואכן אלה אישים פרסונליים ולא גופים ציבוריים או פוליטיים, אלה נביאי השקר. וכאן למעשה חז"ל נפגשים בבעיה שאנחנו עוד נשוב אליה כמה פעמים בסתומים שמופיעים במגילה, והם למעשה רמוזים בנבואות ירמיהו וגם קצת ביחזקאל. מה פשט נביאי שקר? האם אגודת אנשי ירושלים היו מטומטמת לחלוטין, והם באמת הלכו שולל אחרי נביאי שקר ולא הכירו אותם ולא ידעו מי הם? ואם באמת אפשר היה אנשים שאמורים היו לנהל פוליטיקה עולמית או דברים כגון אלה, אז לשער שהם ילכו שולל אחרי סתם אגודת בלופרים כפי שמפרשים באופן פשוט ובשטחי את מושג נביאי השקר? ואם באמת נביאי השקר היה להם כוח כל כך גדול שהם היו יכולים את כל ירושלים לסובב וכו'. אז קודם כל, מעצם הזיהוי הזה, אוהביה הם נביאי השקר, אנחנו שומעים פה יסוד גדול אחר לגמרי, שאוהבי ירושלים היו נביאי שקר גם בין האוהבים. וכשהנביא קרא לה אין להם מנחם מכל אוהביה, אז הוא באמת הניח שהם אוהבים אמיתיים. וכאן יש כאילו איזשהו רמז, יש פה כאילו איזה יסוד לשאלה גדולה: מה טיבם של נביאי השקר? מה הייתה המוטיבציה שלהם? ועל פי זה אולי אפשר להבין איך באמת הייתה להם השפעה כל כך גדולה. מתברר לפי הזיהוי אוהבי הנביאי שקר שהם עשו את הדבר מחמת אהבה לירושלים. אז לא צריך לפרש נביאי שקר במובן של אנשים שהייתה להם רק מגמה שלילית. לומר שאוהביה של ירושלים, וזה לא אוהבים מפוקפקים, וזה לא אוהבים שהנביא מעמיד עליהם סימן שאלה, הוא אכן קורא להם אוהבים. אז נמצא שהמגמה שלהם הייתה כשירה, הייתה טובה, אלא אולי נאמר אהבתם לירושלים העבירה אותם על דעתם. אהבתם לירושלים העבירה אותם על מידת האמת. גם מה שחז"ל סיימו ולא הניחום לחזור, אז זה גם כן רומז על משהו. הרי יש סתירה מיני ובי. אם באמת היו אוהביה של ירושלים, אלה נביאי השקר, סוברים שהצלתה של ירושלים יכולה לבוא על ידי שיעשו תשובה, אז מסתום היו אומרים להם תעשו תשובה. הרי המטרה המרכזית שלהם זה אהבת ירושלים. הם כנראה יכלו להצביע או הצביעו על דרכים אחרות שלדעתם התואה היו יכולים להציל את ירושלים. אז כשחזל אמרו אין להם מנחם מכל אוהביה, אלו נביאי השקר שהתנבאו לישראל ולא יניחום לחזור, זה לא שהניחו להם בידיים, לא הנה רצה להניח תפילין אז הם מנעו ממנו. מחטאתי, מה זה קשור זה לזה? אלא ולא יניחום לחזור על ידי זה שהם הסיתו את הכיוון, את ההסברים, את ניתוח המצב אחרת ממה שהוא היה באמת. אז נמצא שאנשי ירושלים חיפשו דרכים להצלה ולהעמיד את ירושלים על תילה לא בדרכים הנכונות, אבל זה נבע מאהבתם של אותם אנשים שאהבה העבירה אותם על דעתם. מה שהנביא מקונן, אין לה מנחם מכל אוהביה, כשהחורבן אכן הגיע, אז כל אותם האוהבים שהם בעקיפין אחראים לחורבן הזה, הרי לא היה להם שום דבר מה להציע, כי כל מה שהם עשו עשו מאהבה, ופתאום הכל ריק, הכל מאכזב. אז מתברר שההצעה של נביאי השקר הם אלה, ההצעות האלה שגרמו להם למפח, אבל כרגע אין כבר דרך חזרה. משהו מעין זה יש גם בהמשך של הפסוק, כל ראיה בגדו בה, כל ראיה בגדו בה. אז חז"ל דרשו, זה מיכאל וגבריאל. קודם כל, עצם היחוס הזה, עצם הזיהוי הזה על מלאכים, הוא קשור למאמרי חז"ל אחרים, וזה רמוס ביערות, וגם כאן באגדת חז"ל זאת התגברו על קושי. איך בית שהקדוש ברוך הוא שיכן את שכינתו, איך בית שלמעלה, אני מדבר נניח על בית ראשון, שלמעלה מ-400 שנה גילו בו שכינה בגלוי, איך ידי אויבים פיזיים יכלו לבית הזה? אז יש כמה תשובות לשאלה הזאת. התשובה המפורסמת היא של יחזקאל, ובעקבות זה הגמרא והברייתא בראש השנה, על מסעות שנשא שכינה. ומפה אפשר לראות את זה יפה בעיניים פיזיות. כשיחזקאל בפרק ח', ט', י', והברייתא שם בראש השנה, על 10 מסעות שנשא שכינה, נדמה לי למד א', אז כשהשכינה יוצאת מבית קודשי הקודשים ואחר כך על נידודים בתוך הר הבית ואחר כך יושבת לה בהר הזיתים שנתיים, שלוש וחצי נדמה לי, כמה הוקימתות יש שם, חושבת אולי אחר כך נדדה והלכה לה למדבר לפי הוקימת אחת, אחרי הרכת של הר הזיתים זה המדבר. לשבת על הר הזיתים ממול, בגלל הגובה של הר המוריה והר הזיתים, אז אנחנו כמעט ולא יכולים לראות את עמק יהושפט שעובר ביניהם, לא רואים את הגיא. אז זה כאילו מי זה הכבש, נניח שעשו גם כן מהר המשחה. זאת אומרת, השכינה יצאה לה, והתחנה שהייתה אחרי הר הבית הייתה בהר ממול. העמקה הזאת של דברי חז"ל בעקבות הנביא, הם כאילו תרצו את אותה תשובה קלאסית, בית שרוף שרפת, בית חרוב החרבת. מדוע? מכיוון שהשכינה יצאה לה מהדברים האלה. זו תשובה אחת. ישנה תשובה אחרת בחז"ל, שאת הלפיד זרקו מיכאל וגבריאל. האש ממרום שלח אש. מה פירוש? שאש פיזית לא הייתה יכולה להיות הראשונה שתשרוף את הבית הזה, כי זה בית עולמים, רק מפני שהייתה גזרה מלמעלה. וחז"ל אמרו דברים יותר חמורים, שמיכאל וגבריאל עמדו להליץ זכות, עמדו להתחנן שהבית יישאר בשלמותו, וכאן מתקיים כל ראיה, כי הם ראים, הם חברים, חברים מקשיבים לקולך, דרשו חז"ל מי הם חברים של ישראל, אלו המלאכים. אז החברים האלה הם שאמרו דברי זכות. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עצמכם תשליחו את הלפיד. דהיינו, השריפה הזאת היא הכרחית והיא לא תעמוד לכם, ואתם בעצמכם תצטרכו לבצע אותה. אז נמצא לפי זה, כל ראי הבא גדובה, זה מיכאל וגבריאל, אבל זה לא בגידה מודעת. כאילו אתה אומר, ההשתדלות שלהם, הפעילות שלהם, לא נשא פרי, ובכפייה ובהכרח הטילו עליהם את המשימה שהם ישליחו את לפידי האש. אבל המקונן, כשהוא עומד לפני העובדה הזאת והוא מגלה שבאמת האש הזאת באה ממקום שאפילו מכבי אש מהארץ לא יכלו להתמודד עם זה, אז הוא אומר, אלה שהוא קיווה שהם הידידים, כל ראי הבא גדובה, זה מיכאל וגבריאל. הנה דוגמאות שדברים שמופיעים בצורה סתומה, וכמובן בפשטות גמורה יפרשו שמדברים פה על מדינות. מדינות שכפי שאנחנו יודעים מירמיהו ממקורות נוספים, הציעו כעין בריתות, הציעו כעין איזה ידידות, שאולי תעמוד להם, רק אתם תסכימו להילחם בבבל ואנחנו נגיש סיוע ישיר ועקיף. אז ביום פקודה הם נמלטו. הבעיה היא שכפי שאמרנו, אולי תהיה בעיה, אבל ההערה שהמושגים של רעות ואהבה הם יותר מדי אינטימיים כדי לייחס אותם לעולם הפוליטי, ולכן אולי דרשות חז"ל על חוג יותר קרוב. במקרה הראשון נביאי שקר, דהיינו אנשים פרסונליים שפעלו בירושלים, במקרה השני זה מה שאמרנו, המגילה חגה, חוג גדול מאוד של שותפים לעניין, ולא רק בעולם הפיזי ולא רק גייס חמישי ולא רק אלה שנניח רצו לטובתם או לא רצו לטובתם, אלא גם מלאכי שמיים גם הם נכנסו לחוג הזה שהייתה לו יד, אמנם יד כפויה אבל הכרחית במקדש, ועל ידי זה חז"ל הרוויחו גם את השאלה כיצד אפשר שהמקדש חרב. לעומת זאת, הדוגמה השלישית היא דוגמה ריאלית. היו צריה לראש, אויבי השלו, כן, אויביה הם שלווים. אז בפשטות של הקינה, כמו שהיא תמיד בנויה על שתי צלעות או דברים כגון אלה, אז יש פה כעין חזרה. היו צריה לראש, דהיינו יש להם מעמד טוב, אויבי השלו, מישהו בדרך כלל במעמד מכובד, מישהו בדרגה חשובה, אז הוא גם שלב, אז הוא לא דואג מה יהיה עם המשרה שלו. אז לכן היו צריה לראש, אויבי השלו, זה הפשט. חז"ל, והזיהוי פה אופייני, צריה זה נבוכת נצר, אויביה זה נבוזרדן, צריה זה אספסיאנוס, אויביה זה טיטוס. אז יש פה כפילות. קודם כל, בכל דור, בכל תקופה יש שניים. נבוכת נצר אחד, נבוזרדן השני. בבית שני, אספסיאנוס אחד, טיטוס השני. אז כאמור, עצם הזיהוי הכפול הזה, בהבדל של מאות שנים, הוא מה שעשה את מגילת איכה לאקטואלית גם היום. תנו עיניכם בבירה. כי אם היינו מקוננים רק על נבוכת נצר ועל נבוזרדן, היינו אומרים, כן, כבר בא זרובבל, וכבר בא אחר כך עזרא ונחמיה, ואפילו הורדוס, וגמרנו, אז מה אתה מזכיר לי עכשיו את נבוכת נצר ונבוזרדן? אבל מכיוון שבא אספסיאנוס וטיטוס, אז חוזר ונאור גם אספסיאן, גם נבוכדנצר ונבוזרדן, אבל גם ביניהם יש איזה חילוק, יש אפילו דיוק דק מן הדק. היו צריה לראש, לראש זאת אומרת מישהו בראש הפירמידה שביצע, שנתן הוראה להביא את החורבן. אויביה לא כתוב שהם בראש, אלא אויביה שלו, הם בשלווה. אז אנחנו מחפשים מי הוא זה שהוא בראש ומי הוא שהוא בכלל אויבים. זהו היחס. נבוכדנצר הוא המלך הבבלי שעמד בראש מסע הכיבוש לארץ ישראל, והוא בין אלה שאחראים למצור על ירושלים בימי צדקיהו. אבל נבוזרדן, שר הצבא, הוא זה שביצע את הארג הרע בירושלים. זאת אומרת, יש איזה יחס בין הראש, והיו צריה לראש, אבל את הפעולה הממשית של הארג והחורבן עשה המשנה, עשה שר הצבא, עשה הדרג הביצועי. ולכן גם החלוקה היא כזאת. וחז"ל הצביעו שהחלוקה הזאת הייתה גם בבית ראשון וגם בבית שני. בבית ראשון צרי הזה נבוכדנצר ואויבי הזה נבוזרדן, ובבית שני זה אספסיאנוס, וזה הרי אנחנו מכירים גם מהגמרא וגם מתולדות רומי וכו', שאספסיאנוס היה שר הצבא. אבל בצורה מופלאה מאוד, וכאן הדרשה מקבלת עומק עוד יותר גדול, מה שרב יוחנן בן זכאי אמר לאספסיאנוס, שלום עליך מלכה, או בלטינית כפי שהדבר מופיע באיכה רבתי, ויביא על האימפרטור, שלום עליכם אימפרטור, אז הוא אמר לו, מה פתאום אימפרטור, אני בסך הכל שר הצבא. אז הוא אמר, לא יכול להיות, אם המקדש ייפול על ידיך, אז כתוב והלבנון באדיר ייפול ואין אדיר אל המלך. אז הנה היו צריה לראש מיני ובי. זאת אומרת, העובדה שאספסיאנוס מצליח לכבוש את ירושלים היא שעושה אותו לראש. ירושלים לא תיפול אלא בידי ראש. ועובדה היא שעוד לפני השלמת החורבן אספסיאנוס נקרא לחזור לרומי, והוא הטיל על טיטוס את השלמת המלאכה, ואויביה שאלו, דהיינו טיטוס הפך להיות שר הצבא המבצע את ההוראות של הראש, וזה טיטוס. ראו הצרים שחקו על משבטיה. שוב, בעצם המבנה של הפסוק יש פה איזה הערות לשוניות. בפסוק כתוב, זכה ירושלים ימי עוניה ומרודיה, כל מחמודיה אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, ראו הצרים שחקו על משבטיה. אז בחצי השני של הפסוק מופיע השם צר פעמיים, בנפול עמה ביד צר, ראו הצרים שחקו על משבטיה. כן, אז השאלה היא כמובן, מי הוא אותו צר שמופיע כיחיד? וראו בנפול עמה ביד צר ואין עוזר לה. כן, מי שהוא יכול היה או אמור היה לעזור לה מתוך המלחמה בצר הזה, בתוך הצר שעמד לה. ואחר כך לשון הרבים. אז כנראה מה שהסיק את חז"ל, מי זה הצר ומי זה ההא והמינא לעוזר, ומה קורה פה עם הצרים פתאום, איך הצר שבחלק האחד של הפסוק מופיע כיחיד הופך אחר כך להיות צרים ברבים. אולי זה מה שהניע את חז"ל לדרוש בצורה, לא, 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 אי אפשר לומר אירונית, אבל איזה רמיזה לטרגיקה של העניין. זה רב יוחנן בזכאי ששבת מתוכה. אז קודם כל נבין פשט. ראו הצרים, שחקו על משבטיה. המושג משבטיה הוא די קשה. אז יש כמה פירושים בדברי חז"ל. למשל, רש"י אמר משבטיה, אנחנו היינו אומרים בלשוננו על שביטותיה. סמכו על שביטת מסוסה חגה חודשה בשבתה. ומדרש אגדה דורשו בלשון אחר, שהייתם שובתים בגולה בשבתות ובימים טובים ושומתים בשביעית, והיו עובדי כוכבים משחקים עליכם. מה שלא נאמר משבטיה הוא שייך איכשהו לשורש שין בטף, דהיינו איזה שביטה. יכולה להיות שביטה בימים, יכולה להיות שביטה בשנים, יכולה להיות גם שביטה לגיטימית ואפילו טובה, דהיינו השביטה של שבת. אבל השביטה של שבת בארץ ישראל הייתה נורמלית, טובה. יהודים מבינים מה פירוש שיהודים שובתים. אבל גויים שראו יהודים שובתים, אנחנו מכירים את המדרשים, שהם צחקו על, על, על היהודים העצלנים הללו, ששביעית מהחיים שלהם הם לא עובדים. אחת לשבוע. התשובה היא, איך בכלל דבר כזה התרחש? עצם הפגישה עם הגוי. עצם הפגישה עם הגוי היא הביאה את הצחוק הזה. אז זה אחד הפירושים. ראו הצרים בהיותם בגולה, ושחקו על משבטיה, על העובדה שהם היו צריכים לשבות. חז"ל רמזו פה גם לעובדה שנבח הם לא יכולים לשמור שביעית, מכיוון שאין להם אדמה, אבל למעשה הם לא עובדים בשנה השביעית. למה הם לא עובדים? כי הם בכלל לא נמצאים על אדמת ארץ ישראל. אז כאן זה השחוק הזה, כאן הלעג הזה. עכשיו אתם נאלצים לשבות, שחקו על משבטיה. והדרשה שלפנינו בזיהוי הפרסונלי, משבטיה, מישהו שבת, מישהו שאיננו פעיל, מישהו שעשה שביתה. רבי יוחנן בן זכאי היה הדמות האחראית בירושלים שבמצור, ושם הוא היה פעיל. ואנחנו מכירים את דרשת חז"ל על ניסיונות ככה דיסקרטיים של, של רבי יוחנן בן זכאי בהיותו בירושלים, דרך בן אחותו שהיה מראשי המורדים, איכשהו מה שאפשר לעשות. אז הייתה איזו פעילות. וכשהוא נוכח לדעת שהוא איננו יכול ולא יצליח בתוכו, אז הוא מבקש לשבות מהפעילות בירושלים עצמה. והוא עובר לצד השני, והוא מקווה שהפעילות שלו בירושלים, מחוץ לירושלים, במחנה של טיטוס, היא תעזור, היא תסייע. ויש פה איזה רמיזה, זה מצוין פה במשנת רב לזר שם, והוא כתב, כיוון שכתוב ציינתי את זה, אבל דבר שסתם הדגמרה הוא נגד הדברים האלה. הוא פירש, שחקו על משבטיה על רבי יוחנן בן זכאי ששבת מתוכה, שהוא שבת מפעילות בירושלים, וסבור היה להשפיע על, על טיטוס, אספסיאנוס, ולמעשה לא הצליח בשליחות שלו. לא הצליח בשליחות שלו להשיג את הצלתה של ירושלים. אבל בגמרא עצמה, הרי זה נתון בדיאלקטיקה, באיזה בעיה שלא נפתרה. האם באמת רב יוחנן בן זכאי רצה להציל את ירושלים והוא עמד שלא יצליח כפי שהגמרא אומרת, או מאן דאמר אחר, אין הכי נמי, פספוס, אלא זה פספוס שמן השמיים גלגלו אותו, משיב חכמים אחור, הנפקי מינהו. מה היה קורה? אם אני אומר גפי המאן דאמר הראשון, אז לא היה מועיל לרבי יוחנן בן זכאי, מכיוון שהצד השני לא היה נותן את זה. לפי המאן דאמר השני אין הכי נמי. אם רבי יוחנן בן זכאי באישיות שלו היה, אחרי שהוא הקסים כל כך את טיטוס, את אספסיאנוס, אם היה מפעיל את זה, אולי ירושלים הייתה ניצלת. לפי המאן דאמר הזה, ראו הצרים שחקו על משבטיה. רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה בשביטה, שביטת המוח שלו, שביטת הפעילות שלו, שביטת ההצלחה שלו. שחקו על משבטיה, על העובדה שהוא עזב את ירושלים ושבט מלפעול בתוכה, וסבור היה לפעול מחוץ לירושלים, וגם שם התברר שהפעילות שלו מושבטת ובלתי מוצלחת. ועל זה ראו הצרים. לכן, בפעם הראשונה, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, אז לפי זה אולי נפרש רבי יוחנן בן זכאי. בנפול עמה ביד צר, או אספסיאן או שוסטיטוס, ולא היה מי שיעזור לה, מכיוון שההמשך הוא שחקו על משבטיה, מי שהיה יכול להיות זה שיעזור לירושלים, נכנס לשביטה, נכנס לאיזה דומיה, הוא נכנס לחוסר פעילות בלתי מוצלחת, ולכן זו סיבה כמובן ללעג ולצחוק של האחרים, שגם רבי יוחנן בן זכאי ששבט מתוכה. הדילמה הזאת לא הוכרעה. היא לא הוכרעה עד כדי כך שרבי יוחנן בן זכאי ברגעי פטירתו בכה. ודומני שבאחת משמעות ראייה, נדמה לי במצואת תפריש פייטט, הרב קוק הסביר שהבכייה הייתה שכל ימיו, ויבדל לחיים, הרב סולובייצ'יק חזר על זה, הוא לא יכול היה לראות כמובן את שמועות ראייה בכתב יד הזה, זה לא פעם ראשונה שהם נפגשים ביניהם אידיאולוגית. אז הוא גם כן אמר שעד סוף ימיו, הרב יורם בן זכאי חי כל הזמן בשאלה, כשהוא היה לבד ובודד בצמרת, ועליו נפלה ההכרעה הזאת, האם הוא הכריע נכון או לא. היום בפרספקטיבה היסטורית אנחנו יודעים שהוא הכריע נכון. אחרי שהוליך את רבי יוחנן בן זכאי לכיסא הכבוד, שם האמת, הרי ההיסטוריה הוכיחה. היא הוכיחה מה הצליח רבי יוחנן בן זכאי ביבנה וחכמיה לעשות. לעשות שאנחנו יושבים פה היום ומדברים על החורבן של המקדש. אבל אנחנו יושבים פה, אבל אנחנו פה. הרב יוחנן בן זכאי בשעת מעשה לא ידע, ועד סוף ימיו הוא בכה. הגויים שחקו על משבטיה, אבל הצוחק רק מי שיצחק אחרון. ידו פרס צר על כל מחמודיה. שוב, אם אנחנו נתבונן בפסוק בפנים, נראה מה הניע את חז"ל לדרוש. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. המחבר בין שני הפסוקים זה כי, בין שני החלקים של הפסוק. ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי. אם נפרש את הכי בלשון של הסבר, אז באמת יש פה קושי. איזה מין הנמקה הזאת? הפירוש המקובל הוא כי בהוראה של אכן. ידו פרס שר על כל מחמדיה, אכן, טבח, הנה קרה. ראתה גויים, באו מקדשה. כאילו מפרש, כיצד הצרים הללו התפרסו על המחמדיה, הם נכנסו למקדש. אבל עצם העובדה שנוצרה איזה תלות בין שני הפסוקים בהוראה של כי, זה הביא את חז"ל לדרשה, זה עמון ומואב, הם נפנו על ספר תורה. וחז"ל הביאו פה משל נפלא. היה איזה עבד אחד שכל שנותיו הייתה לו הרגשת מרירות נגד האדון. יום אחד פלשו לארמון של האדון, והשודדים רצו לקחת כמובן את הכסף ואת הזהב. העבד הזה רץ דבר ראשון לקחת את שטר השחרור שלו. הוא אומר, מה אני אקח את הכסף? העיקר אני רוצה לקרוע את שטר העבדות שלי, כדי שאני אשתמש בהזדמנות הזאת כדי לפרוק מעלי אותו לשיעבוד. עמון ומואב בגרף עולה ויורד, אפשר לסרטט את מערכת היחסים של ישראל עם עמון ומואב. מאז לוט ואברהם, ויעבור להוראת התורה, ויעבור לנידודים במדבר, ומשה, ועמון ומואב תיארו בסיחון, וכל מה שפלפלנו בעיקרון הזה. אבל גם בשנותי האחרונות של ירושלים, אז היו מערכת של בריתות וכו', אבל גיירים לא קיבלו משם. אבל גם אם הייתה ידידות או הייתה איזה ברית פוליטית, אבל ההלכה שמרה עד שבא סנחריב ובלבל את האומות. אבל אלה שהיו יודעים כידועים כהמונים ומואבים לא היו מתקבלים לישראל. אז הם הרגישו מתוסכלים. מצד אחד יש איזה קרבת משפחה דרך לוט ואברהם, מצד אחד הם בני ברית, ומצד שני לא נותנים להם. מדוע? יש איזה הלכה, יש איזה גמרא, יש איזה ספר תורה, יש איזה רבנות, יש איזה בית דין שלא נותן לדבר הסוד הזה. אז כשכל המערכת מתנפצת וכל המקדש הזה חרב, הם תופשים ספר תורה. בשביל מה הם תראו את ספר תורה? הם רצו דבר אחד, הם רצו למחוק שורה אחת מתוך ספר התורה הזה: לא יבוא המוני ומביא בקהל השם. זאת אומרת, בשבילם היה זה יותר מזהב וכסף. כמובן, זה קשור לדרשת חז"ל אחרת: ידו פרס שר על כל מחמדיה. ודרשת חז"ל באחאב, שבאו לקחת את כל מחמד עיניך, אז חז"ל דרשו זה ספר תורה. זאת אומרת, יש איזה דבר שהוא היקר ביותר, הוא היקר ביותר ערכית. אז מה שהפריע להם זה ספר התורה שכתוב בו, ולכן הפסוק בנוי טוב מאוד: ידו פרס צר על כל מחמדיה, והכי יופיע פה לא בהוראה של אכן, אלא בהוראה של הסבר. אכן, ידו פרס צר על כל מחמדיה, מכיוון שהיא ראתה גויים באו מקדשה, ומי הם הגויים האלה אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. זה כמעט ציטוט: לא יבוא המוני ומביא בקהל השם. אז כדי להכשיר את זה לגיטימציה, כדי לאפשר, כאילו אומר, לא, כבר ברית עשינו איתם, כבר אפילו הצענו איזה קואליציה כדי להילחם בבבל, אבל הם עדיין שומרים על אותה הלכה עתיקה שלא יבוא המוני וכלבי, כאילו הייתה להם מחשבה על ידי זה שהם ימחקו את הפסוק הזה בתורה, מכאן ואילך הם יוכשרו לבוא בקהל. ובדי הם נכנסו ואפילו לקחו ספר תורה וכו' וכו', ההלכה לא זזה ממקומה. למעשה כאן רמוזה אגדת חז"ל נוספת על הגמרא בגיטין, על טיטוס, שגם עם ספר תורה שהוא קדר ופרץ גם לבית קודשי הקודשים. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא כאילו את מה שמייחד את ישראל. הדגשה לשונית, אנחנו נעשה הפסקה עוד מעט. הדגשה לשונית יש גם האחרון בעמוד: על אלה אני בוכייה, מעשה בבנו ובביתו של רבי ישמעאל, ועליהם קונן ירמיהו: על אלה אני בוכייה. שוב, מי שיתבונן בפסוק יראה שיש בפסוק משהו שגירה את חז"ל לדרוש. על אלה אני בוכייה, איני יורד המים. קודם כל, למה לא על אלה אני בוכה? מה טיבו של הביטוי המיוחד הזה, בוכייה? ובית, למה פעמיים? בוא נפשך, אם כפול, אינה יורדים מים, מה זה איני? אז אנחנו שומעים פה גם את הכפילות וגם את הלשון המיוחדת, כך הסביר המהרש"א בגיטין, גם את ההדגשה המיוחדת של בוכייה. אז יש שם בגמרא וגם במדרשים רשימה ארוכה של מקרים שנוסף לטרגיות שלהם יש שם גם ביטוי של בכייה. ולכן כאילו אתה אומר,
לא,
כי מה קשה? הפוס, בחות תבכה בלילה. הרי מיד בפתיחה של המגילה אומרים בחות תבכה בלילה, אז זוהי בחייה כללית של כל הקינה, של כל הישיבה של הסיפור הצרות. אז למה בא פה דבר פרטי על אלה אני בוכיה? מי הם האלה האלה? הרי כל מה שתגיד זוהי סיבה טובה לבכות על כורחך, שמלבד הבכייה הכללית, הטוטלית של עצם הישיבה והקינה, יש פה איזה דבר ספציפי. ואכן במדרשים הביאו כמה וכמה אוקימתות ספציפיות שעל אלה הייתה סיבה מיוחדת לבכות. אז למשל בדוגמה הזאת שהמדרש פה מביא על בנו וביתו של רבי ישמעאל, מי שזוכר את המעשה, מה כתוב? כל הלילה זאת בפינה הזאת ובוכה, וזה בפינה זה ובוכה. היא אומרת אני ביתו של כהן גדול, וזה אומר אני בנו של כהן גדול. ובכן, הבכייה המיוחדת הזאת בוכייה, ולכן הפתיחה של המגילה היא בחות תבכה, זה הבכייה הכללית. אבל בתוך המסגרת של הבכייה הכללית הזאת היו מקרים מיוחדים מזעזים באופן מיוחד, ועליהם בא הביטוי המיוחד הזה אני בוכייה. ולכן מאוד רגישים שמלבד הכלליות של האסון, יש להם גם איזה משקל פרטי אחד שהוא גרם ליסוד הזה של הבחייה המיוחדת. כאילו היינו אומרים, וזה הרגע מסביר כמובן את המבנה של המגילה, ודיברנו על זה כבר בהזדמנויות אחרות, שלעומת לשון הרבים ולעיתים הלשון הנסתרת שמופיע במגילה, פרק ג' שהוא מרכזי ומיוחד, הוא בא בלשון יחיד, אני הגבר, אותי נהג, אך בי ישו וכו' וכו'. מפני שבכלליות, באיזה יחס אל ציבור, אז יש נחמה מסוימת. ואילו אם מבקשים לבטא את הבכייה הספציפית, את האבל המיוחד, אתה מדבר באופן מיוחד. כיוצא בזה כאן, פחות תבכה בלילה זה דבר כללי, על אלה אני בוכייה באופן מיוחד. וכאן אתה אומר יש פה דוגמאות מיוחדות, והדרשה הזאת מבקשת להעמיד אותנו שגם אם יש כאב כללי וגם אם יש אסון לאומי, ההרגשה היא צריכה להיות של יחיד. מתוך היסודות הללו נבוא גם כמה וכמה הלכות. מהו היסוד האידיאולוגי לא לומר שלום? ברגע שאתה אומר, לא רק בגלל, אז יש לך קונטקט, אבל יחיד עשי לך. אין לך בכלל קונטקט, אתה כל כך מכונס בתוך אחת, כל כך מופנם עם הבעיה שאתה אבל עליה, שאתה אפילו לא יכול למצוא ניחומים בעצם העובדה שיש לך יחס אל הזולת. וכאן בא הביטוי הלילה אני בוכייה, למרות הפתיחה של פחות תבכה בלילה. נעשה הפסקה לחמש דקות. מהווי הם הרימוני, בראש העמוד השני. רבנן פטרי קרא בנביאי השקר שהיו מאהבים אותי לאקום שלהם. רשבי פטר קרא בנביאי האמת שהיו מאהבים אותי לקדוש ברוך הוא, שהיו מרמים בי ואומרים בי אפרישו תרומו ומעשרות, וכי יש תרומה ומעשרות בבבל אלא בשביל להאבני לקדוש ברוך הוא. אז קודם כל, עצם המושג הזה שמופיע הרבה במדרשים, פטריקה, זאת אומרת יש פה איזה בעיה וצריך לפתור אותה, לפרש אותה, וזה שוב היסוד של זיהוי הסתום. קראתי למאהבי, אז האמת היא שיש פה הדין בצורה מאוד דקה. מאהב יש לו, בייחוד גם בהושע, איזה צליל שלילי, למרות שביסודו זה דבר חיובי. זאת אומרת, או שהוא עושה את זה בעורמה, או שהוא עושה את זה בשביל איזה טובת הנאה, על כל פנים זה לא אהבה נקייה. ולכן
יכול אותו מאהב להיות בסוף רמאי. אבל שוב חוזרת השאלה ששאלנו אותה בהתחלה. בעולם המדיני, בעולם הפוליטיקה, בעולם הבריתות, אין סנטימנטים, יש רק אינטרסים. אז מאיפה באה אהבה לפה? לכן הפתרונות שהציעו חז"ל הם שוב בשטח האחר. רבנן פטריק רב בנביאי השקר, שהיו מאהבים אותי לאקום שלהם, מאהבים אותי כאילו פועל יוצא. מאהביי הם אלה שגרמו, הם אלה שמתייחסים, אבל איזה מאהביי? הם ביקשו לעשות אותי אהובה לעבודה זרה. אז ממילא הייתה פעילות של נביאי השקר, וזוהי הפעילות ערב החורבן, ואנחנו מיד נשוב לדבר הזה. ומה היה בסוף? כמובן הם הרימו לי, אבל לא שהם רימו אותי במודע, אלא המסקנה הייתה באמת למה הגיעו. הם לא הצליחו שום דבר, הם הרימוני, מכיוון שכל הפעילות הזאת של נביאי השקר היא גרמה לאכזבה. היתרון של רב שמעון בר יוחאי הוא נועז מאוד בנביאי האמת, והם מאהבים אותי לקדוש ברוך הוא, שהיו מרמים בי ואומרים לי אפרישו תרומה ומעשר. יש פה איזה אירוניה וציניות יחד עם נחמה. הציבי לך ציונים, אז מצוות התלויות בארץ יש להם איזה יחס, יש להם איזה צד שיש לקיים אותם. אז הם היו אומרים לי, הם הרימוני, אבל הם היו מרמים אותי כאילו לצורך מצווה, אבל על פני השטח זה מופיע כדבר כל כך לא מתאים. הם אומרים לי אפרישו תרומה ומעשרות, ואני שואל אותם וכי יש תרומה ומעשרות בבבל? והתשובה היא בשביל להאבני לקדוש ברוך הוא, דיינו בשביל לזכור שיבוא יום שאנחנו נוכל לקיים את המצווה הזאת. אז קראתי למאהביי, וכאן נביאי האמת מקבלים את זה, אבל הם מרמים אותי. מדוע הם מרמים אותי? הם כאילו נותנים לי בגולה בבלית לקיים מצווה, מה פתאום, זה שייך רק לארץ ישראל. אלא מה הם אומרים לי? לכל הפחות לעסוק בדינים האלה. אז הפעולה הזאת שיש בה יסודות של נוסטלגיה, יש בה יסודות של זיכרון של מה שהיה והכנה למה שיהיה, היא נתפסת כרמייה, מכיוון שהיא לא על דרך האמת, מכיוון שבאמת הרי מצד התורה לא צריכים לעשות דברים כגון אלה. אבל מאידך יש בצד של ניחומים, כי הציבי לך ציונים, זאת אומרת איזה ביטחון, איזה תקווה שאכן הדברים הללו יתבצעו, הדברים הללו אי פעם יהפכו לאקטואליים, וכדאי כבר עכשיו לעסוק בהם על שם העתיד. ההתייחסות הזאת לבעיית נביאי השקר וגם לבעיית נביאי האמת, אנחנו עוד נשוב לה עוד מעט בסוף העמוד. חילל ממלכה ושריה, ממלכה אלו ישראל, ושריה אלו שרים של מעלה. דבר אחר, ממלכה זה צדקיה, ושריה אלו שריו. אז שוב, יש פה איזה צ'פקלה, איזה משהו לא חלק בפסוק. דרך כלל, גם במגילה וגם במקומות אחרים, כשבאה הדרגה, אז ההדרגה היא בכיוון מלמטה למעלה. זאת אומרת, מתחילים בדרגים נמוכים יותר, ואחר כך עולים לדרגים גבוהים. יש גם מקומות אחרים כמובן. הממלכה, נפרש אותה כמושג, כן, על שם מאמר חז"ל, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הממלכה היא מסגרת מדינית, היא כוללת את כולם. אז מה זה בשריה? אחרי שאתה מחלל, אחרי שאתה מוציא לחולין את המסגרת כולה אין בה פרט אלא מה שהיה בכלל, אז הכלל כולו כבר חולל, אז מה אתה מדגיש לי במיוחד את השרים? זה כנראה הקושי, שהדירוג הוא לא מתאים, ויותר מזה אין שום רבותה בשרים אחרי שהממלכה כולה חוללה. לכן מה עשו חז"ל, וזה מה שפתחנו, איך הם עשו מעגל גדול ויצאו מן המסגרת הפיזית העולמית אל המסגרת השמימית, ממלכה אלו ישראל ושריה אלו שרים של מעלה. וזה מתייחס למה שאמרנו קודם, גבריאל ומיכאל. זאת אומרת, על הדרך שחז"ל אמרו בהקשר דומה, שאין הקדוש ברוך הוא נפרא מאומה, אלא אם נפרא קודם מאלוהיה, ובכל אלוהים מצרים עשה שבטים. זאת אומרת, מקעקים את היסוד הרוחני, ורק אחרי זה אפשר גם לקעקע את היסוד המתגלה בעולמנו. אי אפשר היה כאילו להביא את האסון על ישראל, אם לא היו קודם גודעים את הקשר הרוחני למעלה. מה, אז ממילא זה הולך בדירוג טוב. ממלכה אלו ישראל, זה מה שאנחנו רואים, והדרג העוד יותר גבוה, ושריה של הממלכה הזאת, הם שרי ישראל, מיכאל וגבריאל, איך שלא נפרש את המושגים הרוחניים האלה, אבל הם אלה שגם יצאו לחולין, ולכן לא יכלו לעמוד בתפקיד להגן על ישראל. הקושי הזה גם מתיישב יפה מאוד, עם רמיזה דקה מאוד, במאן דאמר השני. דבר אחר, ממלכה זה צדקיה, ושריה אלו שרה. בפשטות אין הכי נאמן. הרי גופו של החורבן הפיזי היה במדינת יהודה שצדקיהו היה המלך שלה. אנחנו יודעים מהסיפורים בירמיהו בהדגשה רבה מאוד את התפקיד שהשרים של צדקיהו מילאו. אבל לפי זה יוצא מתוק מאוד. הרי אנחנו מכירים את הטרגדיה הנוראית הזאת שירמיהו נפגש בסדר עם המלך, והמלך אומר לו יש דבר השם, וירמיה אומר לו מה יועיל לי, אתה לא תתקיים. אז הוא אומר, אני נשבע לך שאני אקיים. ושם זה גופו שהמלך צריך להיפגש עם הנביא באסתר מן האנשים, זה כבר מעיד על איזה מצב טרגי נוראי. ואחרי שהוא כבר אומר לו ומבטיח לו, אז המלך אומר, ירא אני את השרים. הוא מלך שירא, איזה מין מלך הוא? אולי זה רמוז פה. ואז הדירוג הוא אירוני וכואב, אבל אמיתי. חילל ממלכה ושריה. הממלכה הזאת נתחללה, הממלכה הזאת יוצאת לחולין, המלך הזה יוצא לחולין, ובדרגה יותר גבוהה גם השרים שלו. הרי השרים זה עצמו ששריו הם למעלה מהממלכה, זה עצמו היסוד של החורבן. עובדה היא שהוא לא יכול היה לקבל את ההדרכה של ירמיהו בגלל העליונות של השרים. אז ממילא ממלכה ושריה הוא מיושב גם הסתירה הזאת או האי הדירוג הזה. אין החינם, הדירוג היה גבוה יותר, השרים הם יותר מהממלכה, וזה סוד החורבן. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו קצר. כאויב זה פרו, שנאמר אמר אויב. קצר זה אמן, שנאמר איש צר ואויב. דבר אחר, כאויב זה עשיו, הכתיב יען אמר אויב. אז שוב, הדימוי הוא מעצם המשל. מי שדורך קשת, דורך קשת, אז למעשה ישנם שתי פעולות. מצד אחד הוא משתמש ביד שמאל, ומצד שני משתמש בצד ימין. אז הוא דרך את הקשת, אבל מצד ימינו, אבל הימין שלו, שהיא מציבה את החץ, שהוא ניצב ליתר, אז ניצב ימינו. ובכן, מצד אחד הוא דרך את הקשת, על ידי שהוא מתח את יד שמאל שלו, ומצד שני ניצב ימינו, יד הימין שלו ניצב כמו צר, ודהיינו כל הכלים הם בשביל שהחץ הזה יגיע למטרתו. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, זה התיאור הממשי. מה הדימוי? גם אויב וגם צר. אז גם חז"ל נזקקו לשמות, ואויב הם מכירים בביטוי אמר אויב, וצר כולם מכירים משר ואויב, אבל שוב על ידי הדרשה הזאת עשו חז"ל את מגילת איכה למגילה שמקיפה את הכל, שהיא מקיפה את הכל בזה שהיא עוברת גם ליציאת מצרים, ויש צד של קינה גם על הילדים שטבעו ביאור. יש צד בליל זה יפקיון בניי, גם על הילדים שנטבעו בתית. דהיינו, הבכייה בלילה הזה היא בכייה טוטלית על הרע, על השלילה, על כל הפספוסים, על כל הדברים שלא הלכו בלכתחילה. ואם היה מאבק, ואם היה צרות עם פרעה, אז גם זה כלול במגילה הזאת. ושקוף מאוד, המן, המן היה אחרי ירמיהו, מתי שלא נייחס את המאורע, אבל הוא בוודאי היה אחרי החורבן. קצר זה המן, אבל ירמיהו כלל בקינה הזאת גם את האסונות שיבואו על ישראל בהמשך ההיסטוריה. ועוד יותר, דבר אחר כאויב זה עשיו. דיינו, עשיו פה מופיע כדימיון, ואנחנו עוד נראה את זה, כדימוי של האויב הנצחי של זרומי, של הבית השני שמעכב את הגאולה, וגם זה כאויב. דיינו, מגילה זו יש בה לשעבר, ויש בה לשעתה, ויש בה לעתיד. ויערוג כל מחמדי עין. ביטוי מיוחד. העין חומדת, דבר שהוא נחמד לעין, הוא חמוד לעין. השני מנדמרים, אלו בנים שאינם חביבים על אבותם כגלגל עין שלהם, אלו סנהדרין שהם חביבים על ישראל כגלגל העין. אנחנו מכירים עיני העדה. אז הדרשה הזאת ודאי מסתמכת גם על הדבר הזה. ההבדל הוא הבדל נוקב ויורד במגילה. יש צער של יחידים, יש צער משפחתי, אלו בנים שאינם חביבים על אבותם. אז הוא צער שמי שלוקחים לו את בנו היחיד שהוא חביב עליו, כמו העין, העיניים שלי, גם הביטוי העממי הזה, אז זה יחיד. סנהדרין חביבים על ישראל, זה צער של רבי. יש אנשים שכדי לחוש את הצער, כדי להבין מה קרה, אתה צריך להביא לו את הדימוי הפרטי. ויש אנשים שאם מפני שהדימוי הפרטי לא מתייחס אליו, אם מפני שהחושים הפרטיים שלו כהים, אז שאתה מסביר לו באופן לאומי את האסון הזה. כן. וירוק כל מחמדי עין, שני המנדאמרים האלה תוקפים את העניין משני הכתבים שלו, הן מן הצד הפרטי והן מן הצד הלאומי. וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. מלך זה צדקיהו, וכהן זה שריה. אז כמובן שהדרשה הפשוטה היא שמלך וכהן הם שמות כלליים, ואנחנו מכירים אותם כמה וכמה פעמים, גם במגילה וגם בתנ"ך מופיע המושג ביחיד, גם אם הכוונה היא לרבים, כי כאן מתכוונים לממסד המלוכה ולמיסוד של הכהונה. אבל שוב, יש פה הקוטביות הזאת, אם לתפוס את יסוד המלוכה ואת יסוד הכהונה כיסודות שהתמוטטו עם החורבן, ויש פה הניקוד הפרטי. מלך זה צדקיה וכהן זה שריה. אז יש פה כמה גרסאות במפרשים, אבל כנראה שהגרסה הראותה זו שריה, מכיוון שכתוב עליו גם במלכים, נדמה לי גם בירמיהו, שריה כהן הראש. זאת אומרת, אנחנו כאן מדברים על כהן גדול שהיה פעיל בימי צדקיה. וההנחה היא, כפי שחזל דרשו, וכך גם השם צדקיה אומר, שצדקיה האיש היה בסדר. צדקיה, גם שמו. וגם אם השרים שלו עברו תחת שבט הביקורת, אבל הכהן הגדול, כהן הראש שהיה בימיו, הייתה דמות חיובית. ולכן הקינאי והנעץ בזעם אפו מלך וכהן, גם אם אתה יודע דברים שליליים על חלק מן הממסד שסובב את המלך, על המלך עצמו ועל הכהן שלו, אתה לא יודע דברים שליליים, ולכן והנעץ בזעם אפו, לא מתוך עונש ולא מתוך נקמה שהייתה מגיעה להם, אלא מתוך החורבן שבא על כולם. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ופה יש כותביות בדרשת חזל. נביאיה אלו נביאי שקר. גם נביאיה אלו נביאי אמת. אלו ואלו לא מצאו חזון מהשם. אז באמת, אם בודקים את הפסוק, שוב אפשר לראות מה היה קשה לחזל בפסוק הזה, או במבנה של הפסוק שגרם להם לדרשה. בפסוק כתוב כך, תבוא בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה. אז עד כאן אנחנו מדברים על מה שקרה בירושלים הגיאוגרפית. עכשיו על האישים בה. מלכה ושריה בגויים אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. בדרך כלל המילה גם לרבות, גם יבוא, אם אתה יכול לכלול את הקודמים לאמירה הזאת בתוך הדבר. אז מדברים פה על המלך ועל השרים ועל הנביאים. אז מה אמרו? אמרו מלכה ושריה בגויים אין תורה. טוב, אנחנו מבינים את זה. התורה זה דבר שנתון ביד אדם, ואדם יכול להכניס ולהשקיע בשביל להשיג אותו, בשביל להבין אותו, בשביל לפלפל בו. ומכיוון שהם נמצאים בגולה, וחזל כבר למדו מכאן שכיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה, שנאמר מלכה ושריה בגויים, בסדר, אין תורה. אבל גם נביאיה, מה זה בא לרבות? המילה גם היא גם מילת חיבור. תורה, ספקולציה, הבנה, זה ביד האדם. אז אני לא נמצא בתנאים נוחים, האויב רודף אותי, אני לא באווירה טובה, אני לא מסוגל לחדש, אני לא מסוגל להבין, אני לא מסוגל לפלפל. מלכה ושריה בגויים אין תורה. אבל מדוע הוא מכניס את הנביאים באותה מחתה? מדוע הוא מכניס את הנביאים באותו מגל? גם נביאיה. מפרוש גם מה? מכיוון שמלכה ושרה אין להם תורה, אז לכן גם אין נבואה? זה מה שהיה קשה לחזר. אז לכן הם אמרו גם נביאיה, גם לרבות נביאי אמת. נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ואז זה מבהיל. זאת אומרת, ופה אחד הפתחים העמוקים ליסוד שהדגשנו אותו כמה פעמים וגם הערב בהתחלה, צריך להבין מה זה נביאי שקר. אם כתוב פה גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם, זאת אומרת יש הווה אמינא, יש צד שהנביאים כן יזכו לדבר השם. אז איך זה בכלל מתחיל שנביאי שקר יהיה להם איזה יחס לקדוש ברוך הוא? מוכרחים אנחנו לומר שכנראה יש שני סוגים בנביאי שקר. נביאי שקר, הבלופרים, העממיים, אנשים שעשו את זה רק בשביל תאוות בצע, הם לא אלה ש... נגדם יצאה מלחמה גדולה, והם הם גם לא אלה שהיו יכולים להסיט את הכיוון הירושלמי לכיוון של שלילה. נצא מתוך הנחה שהאינטליגנציה של אנשי ירושלים ושהממסד ושכל המערכת הייתה יותר רצינית מכדי שכמה אנשים ככה לא פרים או אנשי שוליים או איך שלא נכנה אותם, הם יכולים להטות את כל הדבר הזה. העסק היה יותר רציני מכדי שנפרש ככה, ולו רק בשביל העובדה שמדינות נוספות רצו להילחם וקרתו בריתות, וממילא אי אפשר לראות את זה בצורה כל כך שלילית, פשוטה. אנחנו מדברים על נביאי שקר שלא הייתה להם מודעות שהם שקרנים. הייתה להם אבי אמינה שהם ימצאו חזון מהשם. בצורה של דרכים אסטרולוגיות, בצורה של לחפש בדרכים לא לגיטימיות את דבר השם, איכשהו לקלוט איזה שדרים שהם בוסריים. כך כתוב ברב צודק במקום אחד, שנביאי שקר זה אלה שנדמה להם שרוח השם נוססה בהם. זה הם לא אפויים, הם לא גמורים, הם בוסריים, אבל הם בוודאי אנשים שיש להם איזה יחס לעולם הרוחני, ולכן גם יש להם מעמד בציבור הירושלמי, ולכן גם יש אבי אמינא שהם באמת ישפיעו, מכיוון שיש להם משקל מיוחד. על זה אמר הנביא, אגב, יש אולי למישהו בוטנה.
תודה. במיכה ג', במיכה ג', יש שם איזו נבואה כזאת שהיא גם מוסברת על פי זה, וההפך, בלי ההסבר הזה לא עובד שום דבר. במיכה ג' כתוב כך: כה אמר השם על הנביאים המתאים את עמי, הנושכים בשיניהם וקראו שלום, ואשר לא ייתן על פיהם וקידשו עליו מלחמה. לכן לילה לכם מחזון, וחשיכה לכם מקסום, ובא השמש על הנביאים, וקדר עליהם היום, ובושו אחוזים, וחפרו הקוסמים, ועטו על שפם כולם, כי אין מענה אלוהים. איזה מין דבר זה? מה? יש איזה אבי אמינא, למה אחוזים ולמה הקוסמים? למה הם ילכו אבלים? כי אין מענה. וכי מי עלה בדעתו שיהיה מענה? ויותר מזה, ואיך המיכה מנגיד את עצמו, ואולם לעומת החבר'ה האלה, אנוכי מלאתי כוח את רוח השם ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פישו. הריבות, החידוש, החפרושה, על רקע מה מיכה מציג את עצמו, אני לא ככה, אני רציני, על רקע הקוסמים, על רקע, אם זה סתם חבר'ה בלופרים, אז מה יקום השמלה? משמע לא ככה, משמע שזה הקושמים והחוזים, יש איזה הווה אמינא שכן יהיה להם, ולכן יש להם משקל חברתי, ולכן גם יש להם משקל ערכי. והוכחה פשוטה, כולם מדברים על נביאי שקר. אולי מוכן מישהו להגיד איפה בתנ"ך כתוב המושג הזה נביאי שקר? אני כמובן מוכן להסתכן להגיד דבר כזה, כיוון שזה לא כתוב. אף אחד לא יכול להגיד. בתנ"ך כולו לא נזכר המושג נביא שקר. אין דבר כזה. רק נביא. לכן יכולה דרשת חז"ל לבוא, גם נביאיה, נביא, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום. הנה דוגמה של נביאי שקר, שהוא מופיע, והוא לא מופיע בתיאור הזה נביאי שקר. ולכן יכולה להיות דרשת חז"ל, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם, אלו נביאי שקר, גם נביאיה אלו נביאי אמת, ומכניסים אותם בחד המחתה. אלו ואלו לא מצאו חזון מהשם. עכשיו אנחנו מבינים למה יופיע המושג אהבה.
קראתי למאהבי אמא רימוני, או אין לה מנחם מכל אוהביה. כי המושג אהבה מסביר מה קרה פה. הנביאים הללו, מתוך אהבתם לעם ישראל, ומתוך הדאגה לגורל של עם ישראל, זה העביר אותם על דעתם לראות מליבם הרהורי דברים אשר לא כדעת. איזה מין דקות כזאת שהביאה אותם לדבר הזה. אבל כעיקרון, הם באמת ביקשו לדעת את דבר השם, ולכן הם נכללים בתוך הממסד הזה שהנביא כולל אותו בפסוק הזה. אולי לסיום רק את בעמוד האחרון, שני הקטעים האחרונים. סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ. אז עצם היסודות הגיאוגרפיים האלה, היחס בין עוץ לבין אדום, זה כמובן קשור במה שכתוב בתורה על אלופי עשיו, על עוץ ועל אדום. זה מסביר גם כן מה שכתוב באיוב, איש היה בארץ עוץ, וחלק גדול של הפרקים באיוב יכולים להיות מוסברים על ידי היסודות הגיאוגרפיים והטופוגרפיים של דרום הערבה וסביבת אילת ועקבה. על כל פנים, השאלה היא כמובן, חוץ מן הצד הגיאוגרפי שישבו שם אויבי יהודה בדרום הנגב, ואנחנו גם יודעים את זה, הם טילים קופלה מזיין, בת אדום השדודה וכולי, שגם אם הם לא נלחמו ישירות, אבל הם עמדו מסביב וחיכו לרגעים שיוכלו לפלוש ולבוש וכולי, ובראשית בית שני הרי הם התיישבו בדרום הר חברון ולא נתנו שם והיו צרות איתם. אבל חז"ל הרחיבו וגילו את היסודות הרומיים באדומיות הזאת. בת אדום זו קיסרי, יושבת בארץ עוד זו רומי. וכאן באה הרחבה בתוך הרחבה. קיסרין היא קיסריה שלנו. עצם השם קיסריה, שניתנה על שם הקיסר, הקיסר בנה לכבוד הקיסר וכו' וכו', וגם העובדה שזה היה מושב השלטון, מושב הנציב הרומי, על ידי מה שקרה שם עם המשלחת באותו פסח של שנת החורבן, משם התחיל כל הסיפור של המרידה שהיא התעוררה בכל הארץ. בת אדום זו קיסרין, זאת אומרת, אנחנו גם מכירים את רבי ואחרים מהתנאים שבאו לבקר שם וראו שם מה קרה. למעשה היום עוד מי שמבקר בחורבות קיסריה יכול עוד לראות את העוצמה של האימפריה הרומית כפי שראו את היהודים שישבו פה בארץ. אז המיניאטורה, הצורה הקטנה של רומי זו קיסריה, אבל יושבת בארץ עוץ, ויש באיזה מקום ארץ עוץ רחוקה מאוד זו רומי, והיחס בין עוץ לבין אדום הוא היחס שבין קיסרי לרומי. אבל השמחה הזאת, המעורבות הזאת, היא שהכניסה את קריאת המגילה לא רק על חורבן בית ראשון, אלא כמו גם על חורבן בית שני, אבל לא יותר, לא רק זה, אלא גם על לעתיד לבוא, שזו המלכות הרביעית. כך זה גם מבוטא יפה בדרשה האחרונה: עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. אלו מצרים, פורק אילולי משה. דבר אחר, עבדים משלו בנו, אלו מלכות שעיר, פורק אין מידם אילולי הקדוש ברוך. מה שעשו כאן חז"ל זה שטר ושוברו בצידו. הרי הפשט של המקרא אומר אין פורק מידם, הפשט של המקרא אומר שאין סיכוי, עבדים משלו בנו וזהו. מילא להיות עוד נפרק, לפדוי, מסרים עוד איכשהו, אבל עבד כי אם לא, עבדים משלו בנו, אין סיכוי. מה עשה המדרש? המדרש פה פרש לא רק את הסתום, אלא הוא הפך אותו. מה שכתוב בפשט, הוא נתן לו ביטוי. הוא המשיך. הוא המשיך את הסתום עד כדי כך שאפילו אין לו רמז בכתוב. איל מלא משה, מה אתה אומר עבדים? עבדים היינו. אבל ההיסטוריה לימדה אותנו שגם כשחם, מצרים חם, עבד עבדים יהיה. עבדים משלו בנו, השיבוד במצרים היה לעבדים. איך אתה יכול לומר שאין פורק? הרי ההיסטוריה לימדה שיש פורק אילולי משה. כיוון שההיסטוריה לימדה שגם אם אתה משובד לעבדים יש פורק, אתה גם יכול לדון לא רק על בית ראשון, אלא אפילו על החורבן האחרון. דבר אחר, עבדים משלו בנו, אלו מלכות שעיר. פורק אין מי אדם, אז אתה חושב פורק אין מי אדם, אילולי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, דרשת חז"ל זאת עשתה ככה, היא דרשה שנדרשה על פסוק באיכה, איכה שנתחברה לידי ירמיהו, אבל מצד אחד היא שלחה אותנו עד לקצה ההיסטורי של ראשית האומה והשיעבוד במצרים, ומצד שני היא שלחה אותנו לקצה ההיסטורי של העתיד לבוא, דהיינו, אין רופא, יש עבר שיש לו לקח טוב, ויש גם עתיד שיש לו לקח טוב. כתוצאה מן ההסתכלות הזאת על העבר ועל העתיד, גם ההווה מקבל פרספקטיבה אחרת. המצב בהווה הוא באמת ברגע זה אין פורק, אבל כשאתה מתבונן לעבר ואתה רואה ואתה מתבונן לעתיד, אתה בטוח בקדוש ברוך הוא שהוא פורק במציאות.